על הדרך, שיחות עם טובי פולק. אז על הדרך, ככה בלי לשים לב, אנחנו כבר עמוק, או התחלנו להיכנס עמוק לתוך הדבר הזה שמעניין אותי יותר מכל דבר אחר, והלוואי שבשנה האחרונה ובחצי שנה האחרונה בפרט, שנה וחצי האחרונות, בחצי שנה האחרונה בפרט, הייתי יכול להקדיש לו את רוב זמני. NBA, בכלל ספורט, כדורסל, כל כך מעט הצלחתי לעסוק בזה בימים המטורפים האלה, ובשביל זה יש לי את ציפי שמילוביץ', שכמו שהיא אמרה לי לפני רגע, בפלי אוף אין דבר כזה חולים, אז היא התייצבה לשיחה הזאת כשהיא מצוננת קשות. אז קודם כל, תרגישי טוב ציפי, מה שלומך?
חוץ מזה שאני מצוננת, הכל בסדר, תודה.
אנחנו, לא כל כך יצא לנו, כמו שאמרתי, לחסות את הדבר הזה שנקרא, בכלל ספורט ו-NBA בפרט, שזה מה שמעניין אותנו יותר מכל דבר, בצורה מסודרת בעונה הזאת, שבעצם יצא לדרך כמעט בצמוד לקטסטרופה שנפלה עלינו. לדעתי זה ממש באותם ימים. והתנחמנו, לפחות אני יכול להגיד שבלילות האלה שלא ישנתי, ניסיתי וראיתי קצת משחקים, וגם הייתה שפעת שריתקה אותי לבית, לספה, למיטה, אז ראיתי עוד משחקים, ואני חושב שראיתי בממוצע לא מעט, אבל העונה הרגילה היא העונה הרגילה, ואנחנו כרגע עמוק בתוך הפלי אוף, ואנחנו ככה מדברים, רצינו לקדם את זה, אבל זה דווקא יצא לא רע לדעתי, שאנחנו אחרי שני משחקים, זאת אומרת, עברו, מה שנקרא, שני סיבובים, זה לא סיבובים במובן הקלאסי, אבל שני סיבובים בשלב הראשון, שני סיבובים בסיבוב הראשון. ואני חושב שהדבר הדרמטי ביותר שאני יכול לחשוב עליו כרגע, וגם עליו דיברנו ככה, התמסמסנו בינינו לפני כמה ימים, מה יהיה עם המיאמי היט המאוסים האלה? מה עושים עם הקבוצה הזאת שלא מסוגלת ולא רוצה להיגמר? ציפי, תסבירי לי מה הולך כאן, ותגידי לי מה קרה בעצם.
שאלה טובה, מה עושים עם הימית? מסתבר שאי אפשר לחסל את זה. מאמן יוצא מהכלל, אמרנו את זה, הוא פשוט ממשיך להוציא מים מכל סלע. זה דבר אחד, קבוצה שהיא כל כך מאומנת, הוא יכול ללכת למטה לרחוב, לקחת חמישה חבר'ה שהם משחקים פיק-אפ, לשים עליהם גופיות של מיאמי, ואיכשהו לארגן אותם לקבוצה. הם גם נתקלים במשהו שחשבנו שבוסטון סלטיקס החלימה ממנו, אבל לא, אלה הסלטיקס, הם מגיעים לפלי אוף, ומשהו קורה שם. אני עדיין חושבת שהסלטיקס ינצחו את הסדרה הזו, אבל מאוד מאוד הופתעתי מהניצחון של מיאמי אתמול, בעיקר מהדרך שבה הוא הושג. יש להם, וראינו את זה גם לקראת סוף העונה הרגילה, הם משחקים, וזה ממש כפירה בקדושה, מה שאני אומרת עכשיו, הם משחקים יותר טוב, יותר יפה, יותר מהיר, יותר שוטף, בלי ג'ימי באטלר. זה קרה...
כרגע מדברת על ההיט, רק ש...
על מיאמי, כן.
כן.
הם משחקים יותר טוב כשהוא איננו, או לפחות יותר חופשי, יותר משוחרר. הקבוצה שניצחה אתמול בבוסטון, היא לא המיאמי היט שאנחנו רגילים אליה, שפשוט מרביצה ומנצחת משחקים של 80-78, לא, הם קלו שיא פרנצ'ייז לשלשות, הם רצו, הם הניעו את הכדור, הם שחקו נורא יפה, הם שחקו סל פשוט אטרקטיבי, חלק מזה זה בגלל שג'ימי באטלר איננו, כי יש לו נטייה להחזיק את הכדור אצלו, וכל סגנון המשחק שלו הוא משנה את הכל. כל אחד... העלה את דרגתו ואת רמתו בקצת, ובצד השני הסלטיקס, סלטיקס גון הסלטיקס, הם מגיעים לפלי אוף, בלי שום סיבה הם מספחים את עצמם בצרות, פשוט מיותרות, ואתמול זה פשוט נראה כמו שתי קבוצות שאחת רוצה לנצח, והשנייה בטוחה שהיא תנצח בלי להתאמץ. זה לא עובד, בפלי אוף זה לא עובד נגד מיאמי, אז כן, אני באמת חשבתי שהפעם אנחנו נפטרים עם מיאמי.
כן, כן, בדיוק הדיבור שלנו לפני כמה ימים.
אני עדיין חושבת שזה מה שיקרה בסיבוב הראשון.
נכון, נכון, תמיד הדיבור הזה על הבריון האמריקאי עם האקדחים, עם המגנום, שככל שהלוחם עז הנפש בצד השני יעשה תנועות של קראטה והכל, אז הביריון ישלוף את האקדח וממרחק שכמה מטרים יירה בו בראש, וכל התנועות האלה לא יעזרו. צריך להגיד בהגינות שבחודש האחרון של העונה, אחרי שהסלטיקס הבטיחו את רשות המזרח, וגם אחרי שהסלטיקס הבטיחו את שנקרא יתרון הביתיות עד לסוף הפלייאוף, זאת אומרת המאזן הטוב ביותר בליגה, הם זרקו לפח משחקים. עכשיו, הם זרקו לפח משחקים לאו דווקא בימי המנוחה שהם נתנו לכוכבים, מה שמקובל אחרי שהם צברו את ה-65 משחקים שהם מנדטורים, שזה החידוש, עוד אחד מהחידושים של 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 אדם סילבר, בשביל קצת להכניס מדדים להצטיינויות של הליגה. שני משחקים נגד אטלנטה למשל, קבוצה באמת עלובה שלא הייתה צריכה להגיע לא לפליין ולא שונה, בקבוצה שלא עשתה שום דבר כל העונה, ורק בגלל חולשת המזרח היא ברגה איכשהו למקום בסוף התשיעי נדמה לי, לא, עשירי, ואפה ולא קיימת יותר, והכוכב שלה לא שיחק חצי עונה פחות או יותר, והם פשוט, הם זרקו משחקים שהם הובילו בהם 30 הפרש במחצית, כן. או ברבע השלישי, והפסיקו לשחק באיזשהו שלב. אגב, גם במשחק הראשון נגד מיאמי, לא שמנו לב, אבל ברבע האחרון, מיאמי סגרו פער של יותר מ-30 נקודות, היה 35 נקודות או משהו כזה, במפגן נכון. שלשות, שהיה קצת מאוחר מדי, אבל היה רק הפרומו למה שקרה במשחק השני. והם לא הגיבו. הקטע הוא איך ביל סימון, אבא של ביל סימון, קורא לג'ו מזולה, Second Row Joe, שככה אומר, כשהם זרקו את יודוקה, ג'ו מזולה היה ממש האחרון ברשימה להיות המאמן הראשי, הוא לא היה אפילו, לא היה לו אפילו מקום על הספסל, הוא היה בשורה שמאחורה, משהו לא, ככל שהם היו הכי טובים בעונה הרגילה, משהו אצל הסלטיקס, אין בהם את הקינינג אינסטינקט, זה משהו שאתה לא, אם אתה רוצה לראות אלופה, אתה מחפש דבר ראשון לראות את הדבר הזה, להרוג את היריב. מה קרה?
כן, אז יש שני דברים פה, אחד זה באמת הפערים התומים בין המאמנים, דיברנו על ספונסטרה, הוא פשוט לא אותה ליגה. מזולה עשה עונה רגילה, פנטסטית.
אומרים עליו כמועמד למאמן העונה, אני מניח שזה לא יקרה, אבל עד כדי כך.
לא, זה לא יקרה, אבל הוא עשה את ה-60, הם עשו עונה נהדרת, הוא פשוט לא בליגה של ספונסטרה, זה דבר אחד, פשוט לא בליגה שלו, וראינו את זה בשנה שעברה, אבל שנה שעברה זו הייתה שנה ראשונה, הוא אומר, הוא ילמד, הוא יגדל, הוא יתבגר, נראה אותו בפלייאוף הבא. בינתיים זה נראה בערך אותו דבר. זה אחד. לגבי הקילינג אינסטינקט, אתה 1000% צודק, אני חושב שפה אתה כבר שם אצבע על ג'ייסון טייטום וג'יילן בראון. הרבה שנים זה היה, הם עדיין צעירים, עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. אין יותר עוד שנה. לא, אם לא, לא השנה, אז אין.
Now it's the time, נגמר הסיפור
כן,
הזה.
כן, כן. טייטום יותר מבראון, הוא מגיע לפלייאוף, ולא יודעת, מתחוללות כל מיני שערות פנימיות אצלו, והוא פשוט, הוא לא השחקן של העונה הרגילה. שוב, זה נורא מוקדם, אסור לנו לחרוץ כלום, ואני עדיין חושבת שהם יעברו את מיאמי,
הם חייבים לעבור את מיאמי, אם הם לא עוברים את מיאמי, בהפרשי היכולות האלה, והפערים האמיתיים בכישרון, אז אפשר לפרק את הקבוצה הזאת מחר בבוקר, אין בטעם.
לא, לא רק שהם יעברו, אני עדיין חושבת שהם יצאו מהמזרח לגמר הפלייאוף, אבל הדרך שלהם כנראה תהיה יותר קשה מהצפוי, אני חושבת שהם יצאים מהמזרח בערימה של סוויפים, יפסידו משחק אחד פה, משחק אחד שם, כנראה שזה כבר לא יהיה ככה, כי אתה מסתכל עליהם ואתה רואה, יש להם חמישייה ראשונה מהטובות שהיו בליגה במאה ה-21, אבל אין שם אף קילר, אף לא אחד, וזו בעיה.
כן, אני מסכים איתך לגמרי, אני רוצה להגיד את זה מאכזב, ואת יודעת, מאז שג'ורדן פרש, ומאז שגולדן סטייט לא בתמונה, ולא שיקגו, ומי עוד אני יכול לחשוב, קבוצות שאפשר היה, או קל היה להזדהות איתם, אז, והסלטיקס אף פעם לא היו הפייבוריטים שלי יותר מדי, אז אני לא מתאכזב, אבל זה אכזבה ספורטיבית, זאת אומרת, אתה אומר, מקבוצה כזאת אתה מצפה לראות, נקרא לזה, אתה רוצה לראות אותם קליקינג וטיקינג, אתה לא רוצה לראות קבוצה שמג'עג'עת ונופלת, אם יש התמודדות, ואתה צריך לדבר על הקרבות היותר מעניינים שיש בליגה, אז fair enough, אבל בפערים כאלה אתה אומר, מישהו צריך לבעוט להם בתחת, וזה פשוט
כן,
לא קורה.
בוודאי
זה לא קורה.
כן. בוודאי במזרח של השנה, שהוא כל כך חלש, הם צריכים להגיע, הם צריכים לצאת ממנו לגמר הפלייאוף עם שלושה הפסדים עד הסוף, והם כבר הפסידו אחד. אז
הם כבר הפסידו אחד, וזה לנמסיס. זאת אומרת, זה אותה קבוצה שפעמיים זרקה אותם, פעם אחת בשנה שעברה, אחרי שהובילו עליהם 3-0, מזעזע, מדהים, בלתי נתפס בכלל. ושנה לפני זה, כשהם הגיעו לגמר, הם היו במרחק של מילימטרים מזה שג'ימי בטלר זורק אותם גם אז.
ממש.
פשוט הוא היה צריך להיכנס לסל ולא לזרוק מ3, זה כל מה שהוא היה צריך לעשות. הוא היה מקבל פאול או כל אליה, וזה נגמר הסיפור.
נכון. הם לא פוחדים, זאת אומרת, מיאמי פשוט אין להם שום פחד.
אין להם פחד, ויש להם קבוצות שמה שנקרא, they got the number. הם רואים את הסלטיקס, ג'ימי בטלר, דיברנו עליו, בדיוק ראיתי שמה שנקרא פוקס דם, אמר להם משהו כמו, לא כדאי לכם לתת לנו מה שנקרא קרן אור או משהו כזה, אל תיתנו לנו לקחת משחק, אתם תצטערו על זה. עכשיו הוא בסדר, הוא ביציע, הוא לא ישחק בשבועות הקרובים, אבל ומיאמי כנראה לא תלך רחוק, אבל זה מוזר, זה מוזר, אבל זה מה שיפה לספורט.
אבל זה הפלייאוף, כן.
כן. זהו, עכשיו, אם כבר מדברים על פלייאוף, יש מי שער לרגע במזרח, אני לא חושב שצריך להרחיב יותר מדי, נניח על סדרות כמו של, סדרה כמו של קליבלנד, כי היא פשוט בליגה אחרת עם הרבה יותר ניסיון, עם כוכבי על מול קבוצה כמו אורלנדו, שהיא קבוצה מאוד 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 צעירה, אני לא חושב שהם, זה יכול לגמר בקלות בסוויט, מקסימום 4-1, אני לא רואה שום דבר אחר צפוי מהדבר הזה. אגב, קליבלנד התעוררו בזמן הנכון, היה להם סופונה די מזעזע, ועכשיו הם טובים.
הם קבוצה טובה ומסוכנת, אני לא...
כולם ראים עכשיו, צריך להגיד, כן, זה דרמטי.
כן, יש להם קו אחורי נהדר, ממש מהטובים בליגה, הם קבוצה מאוד מסוכנת, ובמזרח הזה שבו באמת, נגיד בוסטון היא עדיין אילית, אבל כן. כל היתר די יכולות לנצח אחת השנייה. אז קבוצה כן. מסוכנת, ומאוד נחמדה, אני מאוד מחבבת את ה... את הקבליוז האלה.
סדרה נוספת לפני שנגיע לקרב הגדול שאת מתה עליו, אינדיאנה מילווקי, תראי, הניסים של לילארד שעבדו משחק אחד, אגב 35 נקודות במשחק הראשון, במחצית הראשונה של המשחק הראשון, 0 נקודות במחצית השנייה, וה35 האלה יחד עם משחק מזעזע של אינדיאנה נתנו למילווקי ניצחון של תכלס, לא ברור שמגיע לה בהיעדרו של השחקן מספר מה, 3-4 בעולם היום, יאניס, כמו שהפציעה שלו נראתה, אם הם יחזירו אותו מוקדם מדי זה יהיה מסוכן, אם הם יחזירו אותו מאוחר מדי זה כנראה, זה עלול להיות מאוחר מדי.
לא יהיה
מדי.
מאוחר מדי, כן, כן. כן
אז
כן.
זה לגמרי פתוח, גם את חושבת ככה? כרגע הם אחד-אחד, כן, צריך זה, להגיד.
זה לגמרי, אני חושבת שאינדיאנה פייבוריטית.
נדמה לי שהיא פייבוריטית גם בסוכניות האימורים, מה שאני קורא.
פייבוריטית, יאניס זה game changer, כן. יאניס משנה קבוצה, אין, יאניס זה כל ההבדל, ולילארד, אתה יודע, זה היה טוב בפורטלנד, זה היה טוב בפורטלנד לעבור סיבוב אחד בדרך הזו, כשהם כבר הגיעו לפלי אוף.
כן.
הוא לא יכול לנצח לבד משחקי פלי אוף כאלה, לפחות לא סדרות, הוא יכול לנצח משחקים בוודאי, הוא נצח הרבה, אבל סדרות שלמות הוא לא יכול לנצח לבד, ואין שם הרבה חוץ ממנו, זאת אומרת, יש מידלטון שהוא חזר חצי לעצמו, ובקיצור...
לא קבוצה מספיק טובה, והם משלמים עכשיו גם את המחיר על זה שהם ויתרו על ג'רו הלידיי, שהלך, אגב, אם כבר מדברים עליו, הוא התחיל את העונה בבוסטון כמה שנקרא הברגן של הברגנים, ממש גנבת העונה או גנבת החמש השנים האחרונות, ועכשיו בפלייאוף, במשחק האחרון נגד מיאמי, זה לא בדיוק זה, הוא כן. אומנם שומר מצוין, ועובדה שלא הצליח לעצור את הירו, ובהתקפה הוא כמעט לא פקטור, צריך להגיד, אתה יודע, אנחנו רע אוהבים אותו והכל, זה קצת פחות ממה שהם קיבלו לקבל ממנו בשלב הזה של העונה, ואם כבר קפצנו שוב לבוסטון.
כך זה נראה, אבל מצד שני, לפעמים, אתה יודע, וזה רואים את זה במילו, רואים את זה בעצם בשתי הקבוצות האלה עכשיו. ההולידיי אין לו 50% מהכישרון של לילארד, אבל זה התאים.
נכון,
זה התאים בתוך המסגרת של הקבוצה, זה התאים, הפאזל ישב מצוין.
וגם המאמן שהיה, אין מה לעשות. הוא היה שם המאמן שגם הביא אליפות, הוא היה שם כמה שנים, הוא הכיר את הסחורה, והולידיי יחד עם יאני, שגם היה שחקן ההגנה של העונה, צריך להגיד, לפני כמה שנים.
נכון.
הם פשוט היו קבוצת הגנה מעולה, יחד עם לופז, שהיה מועמד בשנה שעברה להיות שחקן ההגנה של העונה. אז זה לא הולך ברגל, זאת אומרת, גם הפציעה, גם לילארד שלא שומר על שום דבר.
ממש לא שומר על שום דבר. וזה חבל, כי נגיד, כי כשמילווקי זכו באליפות, חשבתי שיש שם פוטנציאל לאיזשהו סוג של חצי שושלת. שתיקח 2-3 טבעות. הם מהר מאוד כזה מסמסו את הכל, ובסוף הם מגיעים לסוף העונה הזאת עם לילארד ועם דוק ריברס על הספסל. אני לא...
אם אתה בונה על בובי פורטיס, כדאי קודם כל, כדאי שקודם כל תהיה מאומן להתחמק מגרופים, ודבר שני, מה שנקרא, הוא יכול לקחת אותך that far. זה שחקן שישי טוב, אבל ברגע שהוא נהפך למיין גיא, אתה לא תגיע רחוק מדי, וזה בעיה גדולה מאוד.
לא, אלה לא שחקנים באינדיאנה.
ומעבר לזה אין להם, לא מליק ביזלי ובטח ג'י קראודר, שגם משחק מעט מאוד וגם עבר את סיוע שלא היה מי יודע מה גם קודם, והשחקן משלים טוב מאוד גם באליפויות, אבל זה כבר לא זה.
כן.
אין להם. הם גם ויתרו בזמנו על גרייסון אלן, שנדבר עליו, הוא בצד השני של המפה של אמריקה, וגם הוא גמר את העונה שלו לפני יומיים. אין להם גם קליעה. חוץ מלילארד אין להם קליעה. ואם אתה לא שומר, ואתה גם לא מספיק קולע, או לא מספיק באופן עקבי, אז אתה עלול לעוף בסיבוב הראשון, לא נעים. אבל יש גם דבר שנראה אחרת לגמרי, ואת די קרובה אליו, והיית שם הרבה פעמים, ואת גם אוהבת את החבורה הזאת. הניו יורק ניקס, שזה רבליישן, זה תחייה של משהו שהיה בפעם האחרונה אולי בשיא של קרמלו אנטוני, שגם לא הגיע להישגים מדהימים, נדמה לי גמר המזרח היה הכי רחוק שהוא הגיע, על לינסיטי, למשך כמה שבועות מטורפים עם ג'רמי לין, וצריך ללכת הרבה אחורה להגיע לגמר של מה? 99? איפה אנחנו הולכים עם יואינג וסטארקס?
99, כן.
99, בעונת הלוקאוט.
כן, כן.
נגד סן אנטוניו.
סן אנטוניו, כן.
כן, והעיר נדלקה, זה נראה כמו ניו יורק של פעם, הטירוף הזה, הסלאבס ביציע, ההייפ המטורף, אבל אני חייב להגיד, ודיברנו על זה גם, התמסמסנו, שככל שאנחנו מתים על ג'יילן ברונסון, שהוא סיפור, לא יודע אם סינדרלה, אבל סיפור פנטסטי, סיפור מהאגדות, אתה לא יכול ללכת נורא רחוק כשיש לך שחקן אחד שהכדור נמצא אצלו 20 שניות בכל התקפה. בסוף, 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 ירביצו לו מספיק חזק, וזה לא יעבוד יותר. אז כרגע עוד איכשהו הם מובילים 2-0, המשחק השני הם לא היו צריכים לנצח בכלל, היו שם כמה סיקוונס של רג'י מילר, ישב בצד וצחק איך אתם עשיתם לפילדלפיה מה שאני עשיתי לכם לפני כמה זה? 20 שנה? פחות או יותר? בכמה? ב-8 שניות? 14 שניות? אתה לא זוכר בדיוק?
כן, כן. זה היה 3 שלושות, רג'י, אם אני לא טועה.
כן, הוא
מחק.
כן, כן, הוא גנב את הכדור והרביץ, והוא עשה את כל מה שרג'י עשה תמיד. אבל זה מה שעכשיו דיווינצ'נצו והארט וברונסון, מה שנקרא שלישיית הנובה. לא, לא, סליחה, אני אסור לי להגיד את המילה הזאת, אבל כן, זה השלישייה שלקחה אליפות עם וילנובה. וילנובה, כן, מול הסיקסרס, שזה גם יפה.
כן.
זהו, אז בואי נדבר קצת על ניו יורק, איך את רואה את הקבוצה הזאת? היום, בפלייאוף.
קודם כל, אתה יודע, לא קשה, לא צריך הרבה כדי להדליק את הניו יורקרים, ניצחו את המשחק הראשון, בסדרה הזו, עלו ל-1-0 וחסמו את הסדרה השביעית בחגיגות אליפות. אז זה, אנחנו מכירים, זו עיר שלא קשה להדליק אותה כשמדובר בקבוצות ספורט. יש משהו מיוחד בקבוצה הזו, היא באמת הכניסה את העיר לטירוף, מה אנשים בגיל מסוים לא זוכרים אותו בכלל, אם אתה נורא צעיר, אתה לא מכיר את הדבר הזה. וכן, זה מגניב, הניצחון שלהם במשחק השני הוא באמת נס מהניסים האלה שקורים בגארדן. זה כל המיתוס נמצא שם.
לארי ג'ונסון, 4-point play.
כן, כן, זה הכל...
בעדיבות הליגה ושלוחיה על המגרש, כן, את יודעת איך זה עובד.
אין מה לעשות, אני חושב שאתה יודע. זה הפלייאוף וקוראים בו דברים כאלה.
אני לא מתווכח. אני גם אוהב את זה, כי צריך אגדות וצריך סיפורי ניסים שהמשחק יהיה גדול מהחיים, אז יודעת איך זה עובד.
זה כל היופי של הדבר הזה. זו קבוצה, אחלה קבוצה. אני מסכימה לגמרי שהקבוצה הזו, במבנה הנוכחי שלה, בצורה שבה היא משחקת, לא יכולה ללכת מאוד רחוק. פרונסון הוא, לא יודעת, 20 מ-60 בשני המשחקים הראשונים.
כן, לא הכל היה טוב בכלל. אגב, שמים עליו פשוט דאבל טים ומרביצים לו ודוחפים אותו. כן, אגב, זה משהו שגם בעצמו כל הזמן, צריך להגיד.
לא, אבל זה גם מה שצריך לעשות. כשיש אותו, אז שאחרים ינצחו אותנו. ואם אחרים ינצחו אותנו, אז יופי. אז במשחק הראשון באמת עלה מקברייד מהספסל, ונתן להם את מה שהם היו צריכים. במשחק השני, נגיד, הארט התחיל לקלוע קצת.
גם בראשון הוא גם נתן כמה שלשות מאוד דרמטיות.
הארט הוא... זה דיווינצ'נזו, זה מאוד נחמד. אני חושבת שפה אתה מרגיש, פה הם מרגישים את חסרונו של רנדל, שהוא שחקן שאני לא משתגעת עליו, אבל הוא 25 נקודות, והוא מוריד הרבה 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 מהעומס. ובלעדיו זה ברונסון, ומי שאולי באותו ערב יצטרף אליו. אני לא חושב שזה אפשר להכניס את זה נורא רחוק, אבל 2-0, פילדלפיה זה משמעותי.
כן.
כי אם הם מצליחים איכשהו לגרד אחד, והקבוצה, הניקס תמיד יהיו במשחק, בגלל שהם באים מהגנה, הם תמיד יהיו משחק, אתה לא יכול לנצח, אתה לא יכול להביס אותם, כי הם סורטים אותך, והם יגררו אותך לבוץ, אז הם תמיד יהיו במשחק, ואם הם הצליחו לגנוב אחד בפילדלפיה, אז הנה, לקחו את הסדרה, וגם הסדרה הבאה יהיה להם יתרון ביתיות. הם יכולים להגיע לגמר המזרח.
הם צריכים להגיע לגמר המזרח, צריך להגיד, כן? הם נלחמו במשחק האחרון של העונה, כשהרבה מאוד אנליסטים דיברו על זה שדווקא...
אמרו להם לא... לאיזה, כן.
אמרו שהם לא היה להם, קודם כל לשיקגו לא היה שום סיבה להילחם ברמת הטירוף שנלחמו, ולהגיע להערכה, אבל שמי, ככה צריך לשחק כדורסל, וככה צריך, בלי להתחשב במיקום הסופי, ומול מי אתה הולך להתמודד בברקט שלך, בצד הזה או בצד הזה של הפירמידה.
בוודאי כשהפרס הוא עוד סדרה
ביתיות.
במדיסון סקוור גארדן, זה כל כך משמעותי, אז, וגם הקבוצה שמאמינה בעצמה, כל הקבוצות האלה שעושות חישובים, זה תמיד נופל, תמיד מתפרק, אתה תמיד נופל אותה. אסור לעשות את זה.
אני מסכים איתך. אז סביר להניח שהם יעברו את פילדלפיה, ויותר מאשר בגלל שהם קבוצה ש... אני לא יודע אם תמיד תענוג לראות אותם, אבל תמיד תענוג לראות אותם נלחמים. זאת אומרת, זה לא הכדורסל הכי מדהים והכי מבריק שאנחנו רואים, אני מדבר אחרי זה על דנבר או על קבוצות אחרות שהכרנו לאורך השנים, אין בכלל בסיס להשוואה. גם קבוצות ניו יורקיות בעבר נראו יותר אטרקטיביות. אבל הצד השני הוא באמת תמצית הטרגדיה, באמת, אני לא יודע איך להגדיר את זה, זה כמעט הקליפרס של המזרח, אם את רוצה, בשנים האחרונות. אלה קבוצה שנפלה בכל כך הרבה מפלות אנושיות, כמו בן סימון שהתעדה ולא יהיה יותר שחקן כדורסל, לא נראה לי שזה פשוט, זה לא, כנראה שלא היה אמור להיות שחקן כדורסל, אבל
לא יהיה.
הוא לא רצה להיות, ובאמת, במחי של ויתור על דנק בטוח, נתן לאטלנטה הופעה בגמר, out of the blue, אף אחד בכלל לא ראה את זה מגיע, ואחר כך הטריידים, ואחר כך סיפור הרדן, והאומללות הזאת, והמאמנים שהתחלפו, והשנה הם נראו טוב, לפרקי זמן יפים, ואפילו עשו בדדליין כמה עסקאות לא רעות בכלל, בתום שהביאו אותו מהקליפרס, אפילו ניצח להם משחק שהכניס אותם לפלי אוף, להגיד, הם היו בפליין, אבל הפציעה של אמביד, לא שזה הפתיע, הוא נפצע כל שנה לקראת הפלייאוף או בתוך הפלייאוף, אבל השנה, אחרי העונה המדהימה שהייתה לשנה שעברה, ואחרי חצי העונה הראשונה, בעונה הזאת שהוא היה במספרים של צ'מברן, ואפילו יותר, בכל מיני נתונים סטטיסטיים, זה פשוט נורא נורא עצוב לראות אותו למגרש בשני המשחקים הראשונים. הוא פוחד מכל צד, הוא פשוט פוחד. נורא מדכא הדבר הזה.
אז המודל הזה של אמביד, אני לא יודעת אם הוא יכול להחזיק מעמד לאורך זמן, הוא איש גדול נורא, על רגליים די דקות, והצורה שבה הוא משחק כדורסל, בגלל שהוא כל כך מוכשר ויכול לעשות הכל, אז הצורה שבה הוא משחק כדורסל דורשת מהגוף שלו המון המון המון, והוא בן 30 וכבר היו לו 2-3 פציעות ממש רציניות, הוא עומד על רגליים עוד דקות עם גוף, עם גוף גדול, בגלל שהוא נורא מוכשר אז הוא גם יכול לעשות כל דבר, אז גם הוא דורש מהגוף שלו המון, היו לו 2-3 פציעות רציניות והוא בן 30 נדמה לי, אני לא יודעת איך זה מחזיק לו עוד הרבה שנים,
הוא גם עושה שטויות, היה במשחק האחרון משהו שהוא זרק לעצמו לאליופ מהלוח והתביע, ואז הצניחה, הוא לא פגע באף אחד, אבל כשהוא נחת חזרה לרגל, הוא פשוט, זה נראה היה שהוא מתפרק לרסיסים. למה אתה עושה דברים כאלה במשחק כל כך חשוב, כשאתה יודע שעד כמה אתה חשוב? אוקיי, קלעת סל, זה שתי נקודות, עשית משהו נורא אטרקטיבי, אבל זה מתאים ל, לא יודע, לווינס קרטר של גיל 25, לא לך, מה אתה עושה? הוא המוזר.
כן. הוא לא נורא בוגר באופן כללי. זה משהו זה תהליך שחשבתי שיקרה לו ולא כל כך קורה. נוצר לו גם עם השנים תדמית של קוויטר, שאני חושב שהיא לא נכונה השנה, זאת אומרת, שני המשחקים האלה בגרדן, הוא עשה את כל מה שהוא היה יכול, אבל הוא מוגבל פיזית, רואים שהוא לא בריא לגמרי. זה משאיר אותם, יש שם המון שחקנים טובים, ואת המשחק השני הם היו צריכים לנצח, ככה ש... רחוק מלהספיד אותם לגמרי. אבל הם תלויים בעד כמה אמביד עדיין יכול לעמוד על הרגליים.
לצערי, אני אומר לצערי, למרות שאני הייתי שמח אם ניו יורק יעברו וילכו ויגיעו לגמר, או בוודאי לגמר המזרח, אני לא חושב שהוא יוכל להביא אותם לארץ המובטחת העונה הזאת, כי גם אם הוא משחק את המשחקים שנשארו בסדרה, הוא לא יכול להיות דומיננטי, והם רואים את זה, זאת אומרת, הקבוצה השנייה תמיד מזהה, כל קבוצה יריבה ב-NBA, כל משחק, זה נכון לגבי כל סוגי הספורט, האישיים, שנקרא, הפרונטליים, אלה שיש בהם מגע, ברגע שאתה מזהה חולשה, אתה הולך עליה, והם ילכו על הראש שלו. אז נכון שלא תמיד זה עוזר, אבל... והוא יעשה את ה-25-10 שלו, זה די ברור, וזה גם יכול להיות 35-15, אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק, וחוץ ממקסי, איריס מקסי, שהוא גם אולסטר השנה וגם באמת שחקן, אחד מה-20 הטובים בליגה היום, בעמדה שלו, כנראה שזה לא מספיק, אין להם מספיק כלים, אני חושב, בשביל ללכת יותר רחוק, ככה זה נראה.
זה נראה ככה, אבל זה באמת מוקדם, כי דברים יכולים להשתנות בשנייה, אם הם מצליחים לגנוב את הסדרה הזו מול הניקס,
את רואה, תמיד את התרגיל הקבוע הזה, כרגע אנחנו ב-2-0, את רואה כרגע את פילדלפיה בעשרה ימים הקרובים, את צריכה לנצח, מה שנקרא, כמה אנחנו מדברים, על ארבעה
מחמישה.
לא. שדעת, זה כמעט דמיוני.
לא, אני לא רואה אותם עושים את זה. אבל זה לא מופרך, זה לא משהו שלא יכול לקרות.
ראינו דברים, זה נכון, אבל בקבוצות שעמדו על רגליים הרבה יותר יציבות ובריאות, צריך להגיד, זה לא פשוט בכלל. אבל אתה יודעת מה, נהנה מהניקס, כל קבוצה הרי מביאה על עצמה את הבלסינג או את הקרסינג שלה, אנחנו יודעים את זה, וצריך להגיד לזכותה של הניקס, אם נסכם לגבי העניין הזה, שאחרי המון המון שנים, של, אתה יודעת, נעצות וכללות על דולן, הבעלים, ג'יימס דולן, וניהול קטסטרופלי בתקופת איזיה תומאס, ואחר כך פיל ג'קסון וכל מיני כאלה, יש להם עכשיו עם ליאון רוז, יש להם קבוצה שהם חשבו עליה, ובנו אותה די מכלום, זאת אומרת, ממש הלכו ובחרו שחקנים שיתאימו, ועשו טריידים מעניינים. אננובי זה טרייד שאם הוא נשאר בריא, זה טרייד שיכול ללכת איתם, לקחת אותם מאוד רחוק. וכמובן ברונסון, וכמובן דיוויד צ'נסו, וכמובן ג'וס הארט, הם לא היו, לפני שנתיים כל השחקנים פשוט לא היו בקבוצה, לא היה שום דבר כזה שם. אפילו הרטנשטיין, מי ספר אותו בכלל בתור סנטר שלישי בקליפרס, פתאום הוא סנטר פותח, והוא טוב, הוא שחקן טוב. אז זה קבוצה שנבראה מכלום, באמת. ולגבי רנדל, זה נכון שהוא כבר שנתיים משחק פצוע, ועכשיו הוא לא משחק בכלל, אבל אני חושב שהם היו צריכים לעשות עליו טרייד מזמן, הוא תקע אותם יותר מדי זמן, זו דעתי.
אני חושבת שהם צריכים, כן, אני מסכימה איתך, אני חושבת שבקיץ הם צריכים לעשות למצוא לו טרייד, כי הם לא צריכים אותו, לא בצורה שבה הוא משחק. הם כן צריכים, היו צריכים אותו עכשיו, בגלל שבאמת יש יותר מדי על ברונסון, אבל לטווח ארוך, אני לגמרי חושבת שהם צריכים לעשות טרייד. העניין עם הניקס זה ש... זה טוב לפלי אוף, זה טוב לליגה, זה טוב למשחק, שהניקס הם קבוצה חמה.
קונטנדרית, כן.
זה אפילו לא קונטנדרית, אבל זה שהם בפנים, זה שהם מתחרים, זה שהגרדן הוא כזה מטורף, זה כל כך טוב למשחק, זה לא משנה מה אתה חושב על הניקס, אתה צריך להסכים שהניקס רצים בפלי אוף ורצים עמוק, זה פשוט טוב לליגה, הליגה צריכה את זה.
חד משמעית, חד משמעית. זה בעיקר כשאנחנו הולכים לראות מצב שהוא כמעט... בלתי נזמן מבחינת הרייטינגס והפאבליסיטי של הליגה, ששיקגו בחוץ, וגולדן סטייט בחוץ, וסיכוי גדול שהלייקרס ממש בקרוב בחוץ, תכף נדבר על זה, הם יישארו בלי שווקים, הם יישארו בלי שווקים גדולים, וגם השוק, את יודעת, אם אנחנו עושים טרייד אוף בין דאלאס לקליפרס, זה לא בדיוק מחוללי הרייטינג הגדולים של הספורט האמריקאי, צריך להגיד.
נכון.
והם יכולים להתעקע עם מרכאות או בלי מרכאות, ואני שמח על זה כי אני אוהב את הכדורסל עצמו, והם יתעקע עם קבוצות שמגיעות מניאפוליס ומאוקלאומה סיטי, ודנבר עם כל הכבוד, קבוצה נהדרת והכל, אבל השוק הוא דנבר, קולורדו, רחוק. מה נשאר? כאילו... יודעת, זה לא החלום של אדם סילבר, אחרי כל
לא,
מה
שלנו. לא, זה לא החלום שלו, אבל אין, זה תהליכים שנמשכו כמה שנים, והוא היה צריך לראות את זה, הוא היה צריך לראות את זה בא.
הוא היה צריך לעשות את האקספנשן מזמן. אנחנו מדברים על קבוצות שמדברים עליהם להחזיר כדורסל לסיאטל, שזה לא שוק ענק, אבל זה שוק מאוד מאוד חזק בספורט, ויש לו בסיס אוהדים רציני והרבה מאוד היסטוריה, בכל הענפים, צריך להגיד, זה לא איזה עיר שדה נידחת, יש לה כמובן כל ההייטק שם, ומוזיקה וכו', בואים. ויש את לאס וגאס, הבשורה הגדולה החדשה של כל הספורט האמריקאי. זה הזמן הנכון לעבור לצד השני שהוא הצד שממנו הגיעה האלופה, והצד שקוראים שם דברים מעניינים בשני הכיוונים. ואני רוצה להתחיל דווקא עם משהו שהוא נראה כמו אולי דמדומי הרעיון של בוא נבנה קבוצה סביב כוכב על אחד ונראה אם זה עובד. ונראה לכמה זמן זה עובד ובאיזה מחיר זה עובד. נדבר על הלייקרס, שדווקא משחקים הרבה יותר טוב ממה שאפשר לצפות בשלב הזה של העונה, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק.
נכון.
והנס נכון, שהספיק בשנה שעברה נראה ש... נגמר.
כן, אני דווקא, אני לא חושב שבנו את הלייקרס סביב, קודם כל הלייקרס בנו סביב שני כוכבים גדולים.
נכון.
אפילו לא אחד. ואני לא חושב שהם יכולים לשחק יותר טוב ממה שהם שיחקו במשחק השני בדנבר. זה פשוט לא מספיק. זה לא מספיק כי השחקנים מסביב, הם פשוט לא מספיק טובים. או לפחות לא מספיק טובים מול דנבר. אז אני לא חושב שזה הרעיון שנגמר.
אני תכף אני אגיד לך למה הוא כן נגמר כשנדבר על פיניקס, ואז נוכל לחבר את ה...
זה משהו אחר, לא.
אני יודע, אני רק אומר ש...
אני מסכימה איתך,
כן,
אני מסכימה לך שהרעיון של הסופר טים הוא מת.
כן.
זה, על זה אין ספק. הוא מת, הוא מת, הוא כבר מת בברוקלין. וכמו שפיניקס נראים, הם רק עושים את התנועה
הסופית. הוא מת בברוקלין של 2012. הוא מת בברוקלין של גרנט ופירס וג'ו ג'ונסון, כשפרוקורוב לקח את הקבוצה אז, והעביר אותה מניו ג'רזי לברוקלין. זאת אומרת, זה מין תרגיל על מודל שנמשך המון שנים שם ולא עובד.
זה לא עובד, ואנחנו, אתה יודע, זה פשוט, זה כן מת, אבל נגיד הלייקרס זה לא סופר טים, זה פשוט קבוצה שהיא לא, איכשהו היא לא מספיק טובה. כלומר, הם השנה, כל השנה לא הייתה להם בעיה של פציעות, הם קיבלו הרבה מאוד משחקים, גם בעונה הרגילה, מלברון ואנטוני דייוויס, היו על המגרש יותר מ-70 משחקים, כל אחד מהם, לא היו פציעות, לא היו בעיות, ולמרות זאת הם סיימו את העונה כשהם צריכים להגיע לפלייאוף דרך הפליין. זאת אומרת, הקבוצה היא פשוט לא מספיק טובה. וזה בעונה שבה דייוויס היה יותר טוב ממה שהוא היה כבר הרבה שנים, ולברון שבאמת אין יותר מה להגיד על זה בכלל. מה עוד יש להגיד? מה יש להגיד? פשוט מדהים. אז, וזה עדיין לא מספיק. זה לא מספיק גם בגלל שאין להם, או יש להם מאמן נורא חלש. הוא באמת בעיה דרווינם, הוא פשוט לא מספיק טוב לרמות האלה. אז אתה מחבר את כל זה ביחד, ועם כל זאת, שני משחקים, הם הסתכלו לדנבר בעיניים, ויכלו והיו צריכים לצליח את המשחק השני, ולחזור הביתה ב1-1, זאת אומרת,
ולימור ב-1-4.
כן, אולי,
לא, אבל זה בדיוק מה שאמרו על סדרת הגמר של המערב בשנה שעברה, שזה הסוויפ הכי קרוב שאפשר לעלות על הדעת. זאת אומרת, זה אותם שתי קבוצות, עם אותם שחקנים לפחות עיקריים, והלייקרס שעשו גם אז את הדרך מהפליין לפני שנה, והגיעו עד גמר המערב, וחטפו סוויפ אז מדנבר שהלכה להיות אלופה, וכל משחק נראה היה נורא נורא צמוד ונורא תחרותי, וכמעט ופה ושם וגרוש ללירה, 4-0.
לא רק 4-0, 10-0 בעשרת המשחקים האחרונים.
כן, כן.
וכל העשרה האלה מאוד צמודים. פשוט לא מספיק טובים כדי לצליח את דנבר, יכול להיות שמספיק טובים כדי לצליח קבוצות אחרות.
כן, אולי, אבל את יודעת, גם עליהם דיברו על החישוב הזה שבוא נפסיד את המשחק הראשון בפליי אין ונצא וננסה להגיע למקום השמיני, ואז הם חשבו על הווריורס שבקלות חסלו את סקרמנטו, כי הם זה במליק כן. מום פצוע וסיפורים וזה, הסקרמנטו חטפו בראש 30 הפרש, קודם זה חטפו 30 הפרש מסקרמנטו, ו והלייקרס עשו בשכל כשהחליטו לנצח את מה שהיה להם ביד, והגיעו מהמקום השני לקבל את דנבר. כן, אבל את יודעת שדיברו על זה בלי סוף, את מכירה את הרשתות, כל הפרשנים. קודם כל אתה צריך גם מזל, בעיקר בהגרלות, שזה לא הגרלה, שזה סידינג, אתה מקבל את מה שלא תמיד תשולט את הגורל שלך מול מי תשחק ובאיזה שלב. אבל זה עדיין לא משכנע אותי שהם עשו נכון, ואני אנסה להסביר למה אני מתכוון. תראי, לברון ג'יימס הוא באמת פנומנל בכל קנה מידה שלא יהיה, ספורטאי על שלא היה כמו, לא יודע אם יהיה, אבל זה לא משהו שאפשר להסביר אותו במונחים שבני אדם, בני אנוש מבינים. באמת, בן אדם שכבר נמצא בשנתו ה-40, ועושה דברים ש... באמת, חבר'ה שהולכים להיבחר בדראפט, לא מסוגלים לחשוב עליהם בכלל. אבל משהו בקבוצה שהווייב שהולך סביבו, וזה לא היום, וזה לא אתמול, זה כמעט לאורך כל הקריירה, אבל בוודאי בשנים האחרונות, כשהוא דורש תשומת לב הרבה יותר גדולה, מה הוא יאהב, מי צריך לשחק לידו, איך משחקים כשהוא על המגרש, מה עושים כשהוא נח על המגרש, והוא נח על המגרש, הרבה פעמים הוא פשוט לא מתייחס למה שקורה בהגנה, למרות שבכמה שבועות האחרונים יש לו יותר אנרגיה, צריך להגיד. זה טוב לפולקלור, זה טוב ללגאסי שלו, הפרטי, זה לא הופך קבוצה לקבוצה שהיא קונטנדרית אמיתית. רואים את זה, ואני צר לי להגיד, שוב, אין לי שום אינטרס אישי פה, גם אותם אני לא אוהד במיוחד, אבל זה די הורס לאנטוני דוויס את הסיכוי לממש את התקופה הטובה ביותר בקריירה שלו. הטובה ביותר בקריירה שלו, נתן עונה פשוט בלתי תאמן.
אני לא חושב, אני לא מסכים.
ככה אני מרגיש.
לא, פה אנחנו ממש לא מסכימים. אני לא חושבת, כל הקטע הזה שיש וייבים סביב לברון וכולי וכולי, אני לא יודעת כמה מזה נכון, כמה מזה המצאות, כמה מזה מיתוסים, כמה מזה תדמית, כמה, אין לי מושג. אני יודעת ששחקנים שמשחקים לברון ג'יימס באופן כללי אוהבים לשחק איתו, זו לא הבעיה, בלעדיו הם היו יותר טובים. נגיד שהקבוצה הזו בידיים של דייביס, בלי לברון.
נכון, נכון, ועדיין זה כפוף ל... שוב, הוא לא משליט את הרצון שלו, אבל ברגע שהוא שם, אי אפשר להתעלם ממישהו וממשהו. וככה גם...
אבל זה נכון גם לגבי אנשים שלא הגיעו למקומות שלו, זה נכון גם לגבי לוקה דונצ'יץ'.
אבל די, נדבר עליו ככל שיותר הזמן. אני חושב מה שנקרא... לא יוסטון, במקרה הזה דאלס, we have a big problem. לוקה דונצ'יץ', אחד אולי השני בעולם היום, מבחינת היכולות שלו כשחקן, מבחינת היכולות האישיות שלו, בעיה גדולה, בעיה גדולה. אתה לא יכול לקחת קבוצה לאליפות עם שחקן מהסוג הזה, כמו שזה נראה כרגע. אבל לברון כבר עשה את שלו, ויש לו 4 טבעות, אז אני לא אגיד את זה, לא אגיד שום דבר שיחלוק על הדבר הזה. אני חושב שבשלב הזה, שנייה, אני רק אשלים, אני חושב שבשלב הזה של הקריירה, הרצון שלו, השאיפה הבלתי מוצלחת שלו לעוד טבעת, כמעט בכל מחיר, ראינו את הטריידים וראינו מה שהיה עם וויסטבוק וראינו מה שבכל השנים האחרונות, והשנה הזאת גם סביב הטריידינג דדליין היה, זה לא המציאו, היה דיבור בלי סוף, וראסל ילך וראסל לא ילך בסיפורים, זה סובב סביבו, זה סובב סביבו, אי אפשר לברוח מזה, זה זאת, ככל שהוא גדול, אי אפשר לקחת את זה ממנו, ובסוף אתה בן אדם בן 39 פלוס. לא כל כך פשוט, לא כל כך פשוט, והלייקרס זה, שוב, הם ממלאים את האולם, אבל רק לסיבוב אחד כנראה. ראינו שחקנים שהשליטו את הרצון שלהם, פשוט אנחנו כמובן שהגדול מכולם, והדומיננטי מכולם, והטוב בכולם אי פעם, גם הדבר הזה, מייקל ג'ורדן, ועד שזה לא הסתדר בדיוק, כל החתיכות של הפאזל לא נפלו, בדיוק כמו שהוא רצה שיהיה, ובדיוק כמו שהוא דרש שיהיה, ובדיוק כמו שהתאים לו שיהיה, אז הקבוצה לא הייתה קבוצת אליפות, אבל כל זמן שזה קרה, וכל זמן שהוא שלט בנרטיב הזה, ובפיונים על המגרש, זה היה unstoppable. ואצל לברון זה קצת אחרת, זה תמיד חורק. באיזושהי סיבה זה חורק. זה לא אותו דבר.
יכול להיות, אני לא חושב שזה אותו דבר, גם בהתנהלות שלהם, אני לא יודעת.
אגב, גם המאמן, סליחה, נכון שהוא פיטר בזמנו את בלאט, והחליף ודאג, הוא לא היה רחוק מלדרוש את פיטורי ספולצרה, את זוכרת את הבמפינג הזה, שהוא גם שם לא היה מרוצה כל הזמן. לברון מביע את האי-שביעות הרצון שלו באלף ואחד דרכים, אבל כשאתה נתקל בפט ריילי, אז אומר לך, אדוני יקר, אתה לא מנהל פה את העניינים, ואחרי 4 שנים, גם אם הוא היה רוצה, אני לא חושב שהם היו מרחים לו חוזה שם. זה רק הערת אגב. אבל זה סיפור...
אוקיי, אז קודם כל, זה רק מראה שצריך שיהיה מישהו ש...
נכון, ובגלל זה בדיוק, בדיוק.
אז זה דבר אחד, וגם מייקל ג'ורדן, וגם מג'יק ג'ונסון, פיתרו מאמנים, אני לא יודעת.
אני לא נגד פיתור, אני רק מביא את זה כדוגמה, כשאתה לא מרוצה ממה שהמאמן, או לא מסתדר איתו, מה שלא יהיה, כדאי שזה שאתה הולך עליו, יהיה הנכון. ובמקרה של טיילו, זה עבד לשנה אחת. במקרים אחרים, כמו עכשיו, פחות. למה זרקו את בוגל? סתם דוגמה.
זהו, זה מה שאני, הדבר שאני נותרת לו, האוטומטיות הזאת של זרקו את בוגל בגלל שלברון החליט. אנחנו לא יודעים את זה, מי
לא? אני לא אמרתי את זה, אבל הם זרקו את בוגל.
נכון. הם עשו טעות.
שנה אחרי אליפות, צריך גם להגיד את זה.
הם עשו טעות, והטעויות האלה הם בידיים של פלינקה וג'ני באס, והם מנהלים את העסק, ולבוא ולהגיד כל הזמן, לברון מחליט, לא, יש אנשים מעליו, תגידו לו שהוא לא מחליט.
נכון, טוב, לא נחזור על סאגת ווסטברוק, שהייתה באמת אחד הפרקים האומללים ביותר בכל הקריירה שלו, גם כמה שנקרא שחקן מנג'ר. אפשר היה, כנראה שהוא למד מזה, כי עובדה שדברים מהסוג הזה לא קרו מאז, אז לא עבר כל כך הרבה זמן אז, אבל עובדה שדרווין האם נשאר, וגם לא היה טרייד גדול בעונה הזאת. אולי הם אמרו, אוקיי, עד כאן, אתה לא מנהל את הביזנס הזה. ויש גם דיבור על זה שלא בטוח בכלל שהוא יגמור את הקריירה שם. אני לא חושב שזה... שוב, השאלה אם הבן שלו יבחר, לא יבחר, הוא לא מתאים ל-NBA כנראה, הוא צעיר מדי, הוא חלש מדי בשביל ה-NBA, עוד לא עשה רקורד בשביל ה-NBA. אבל אם מישהו יעשה, אבל אם מישהו יבחר בבן שלו, בברוני, שגם יש לו איזושהי בעיית בריאות, שזה נורא מפחיד אותי לחשוב שהוא שחק כדורסל מקצועני, הבן אדם היה לו דום לב. זה לא צחוק. זה לא צחוק. בגיל 18, מה זה הדבר הזה? 17, לא יודע כמה. אם קבוצה תבחר בבן של לברון ג'יימס, אפילו בסוף הסיבוב השני, בשביל להחזיק את לברון, אני חושב שזה יהיה אחד הדברים הפחות מקצועיים שנראה פה בליגה הזו.
לא, זה יהיה גועל נפש. אני מקווה בשביל לברון שהוא לא יעשה את זה, זה קטם, לא צורה לסיים קריירה. אני חושבת שהוא לא יעשה את זה, אני גם לא חושבת שלברון ג'יימס עוזב את לוס אנג'לס, אני חושבת שהוא זו העיר, הוא נשאר שם.
אני נוטה להסכים, אבל את יודעת, התנאים, טוב, לא יודע, זה באמת יהיה טו בי סין. אף אחד לא ראה אותו, זאת אומרת, היה ברור שהוא לא יתמיד בקליבלנד, מה שנקרא, בגלגול הראשון שלה, כי באמת הוא נתן את כל מה שהוא יכול היה לתת, וזה לא עבד מספיק טוב, אבל כל הסיפור של הדיסיז'ן, עם כל ההייפ שהיה אז, שהוא הולך למיאמי,
כן, אבל זה היה כ-15 שנה.
הדרך שהוא בחזר פתאום לקליבלנד, בלי לשאול אף אחד, בלי לבדוק אם הקבוצה רוצה אותו, מאיזה קבוצה תגיד לא, וכן הלאה והלאה והלאה, אבל באמת נניח לו כרגע, ונדבר על הקבוצה שהוא הולך להפסיד לה בסיבוב הראשון, כי אני לא רואה אפשרות אחרת, גם אם הלייקרס ייקחו איזשהו משחק, דנבר, וגם דיברנו על זה לדעתי בתחילת העונה, היה לנו שיחת NBA, משהו, זאת אומרת, כשהם משחקים טוב, הם כמו מכונה אוטומטית, כמו לא יודע, מלאכת מחשבת. כשמשהו שם חורק, זה נראה נורא שייקי. מרגישה גם את הקטע הזה של לא מספיק ספסל, מרי לא מרי, או איך שהם מבטאים, ג'מאל מרי, לא כמו שהיה בשנה שעברה בפלייאוף. יש לו משחקים יותר טובים, פחות טובים, הוא יכול להציל אותם, או הוא יכול גם להפסיד להם משחקים. איך זה נראה לך?
אני לא יודעת, אני חושבת שבמהלך העונה באמת היו להם הרבה עליות וירידות, חלק מהם זה ירידת מתח טבעית, של אחרי זכייה באליפות. אני כן חושבת שההפסד שלהם במשחק אחד לפני סוף העונה, ההפסד שלהם בסן אנטוניו,
כן.
שלקח להם את המקום הראשון במערב, הוא היה בלתי נסלח. בלתי נסלח, לא הייתה, גורלם היה בידם, הם יכלו להיות ראשונים במערב, והם הפסידו בצורה מרושלת, וזה משהו שאתה לא אומר על דנבר, שמשחקים מרושל, אז זה באמת היה ככה. אבל, אני חושבת שהם, עדיין הקבוצה הכי טובה, הם פשוט יש להם יכולת, וראינו את זה, נוצרה אווירה סביב דנבר, אני חושבת שהם קצת, מה שנקרא inevitable, שלא משנה מה תעשה, הם ימצאו את הדרך וינצחו אותך. ונגיד המשחק הזה, המשחק השני, פיגור 20 הפרש, נגד הלייקרס שמשחקים מצוין, זה אמור להיות סוף הסיפור. והסתכלתי, אמרתי, אוקיי, כן, זה נראה כאילו המשחק הזה גמור, אבל אולי לא. כי בסוף, 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 מה שיש להם ביד, זה משהו שהוא כל כך הרבה יותר טוב מהליגה. מכל בחינה, זה שחקן, אין בעיה שיוקיץ' לא יכול לפתור, ולא חשוב מה זורקים עליו. אין בעיה, והוא הגיע למצב שבו הוא מסיים משחק עם 27-20-10, וזה מרגיש לך כמו, כן, טריפול דאבל, בסדר, הוא היה בסדר. הוא נתן משחק סביר.
כן, הייתה אכזבה שזה לא היה 30-20-10.
כן, אני חושבת שבסוף, ולכן הוא גם ייבחר, צריך להיבחר, ואני חושבת שהשאלה היא להיבחר ל-MVP, כי זו המשמעות של התואר, most valuable player, אם אתה מוציא את יוקיץ' מדנבר.
אני לא חושב שיש בך סיכוי שמישהו אחר מתקרב לזה.
לא, אני חושב שגם מתאים, לא, אני חושבת למשל ש-SGA מיוקלאומה.
נכון, נדבר עליו. הוא היה מצוין, אבל זה לא ברמה הזאת.
הוא לגמרי ראוי. לא, הוא הביא אותנו למקום הראשון במערב, הוא לגמרי ראוי.
לא, לא מתווכח, אני חושב שהוא לא יוקיץ', זה הכל.
ההבדל הוא שברגע שאתה מוציא את יוקיץ' מדנבר,
אין קבוצה.
פליין במקרה הטוב.
אין קבוצה.
ולכן הוא יושב על התואר של most valuable player. איתו הם הקונטנדרים מספר אחת, ובלעדיו הם קבוצת פליין. וזה כל ההבדל. וכל עוד הוא ככה, וכל עוד אתה לא מצליח למצוא משהו שהוא לא יכול לפתור, אז הם ינצחו. ועכשיו לגבי, נגיד, ג'מאל מאורי, הוא היה קצת פצוע לקראת סוף העונה. אני חושבת שככל שהפלייאוף יתקדם, הוא יחזור להיות המאור. הם כן, יש נקודות שהם נחלשו בהם, האובדן של בראון מהעונה שעברה, זה קצת בעיה, אבל...
אפילו ג'ף גרין כזה, יש כן. פיסות קטנות שנתנו להם אקסטרה,
נכון,
אקסטרה לברש.
נכון, ומה שהחליף אותם זה שחקנים צעירים שהם עדיין לא שם, הם יהיו טובים.
יש להם ספסל של שני אנשים, מצוין. צריך להגיד. כן. יש להם ספסל של שני אנשים טובים, אבל לא מספיק. לא
יש להם, כן, 2.5-3. מה שיש להם, זה יוקיץ', יש להם מאמן מצוין, ובית שמאוד מאוד קשה לנצח בו.
כן.
כל הדברים האלה ביחד. קונטנדרית מספר אחת?
אין ספק שהיא מאמן מספר אחת, ראיתי גם מישהו שאתה בבוקר אחרי ההפסד באמת מביך הזה של בוסטון, שכמו שזה נראה כרגע, זה צריך להיות גמר של דנבר סלטיקס, ודנבר צריכה לקחת את הסלטיקס בסוויפ. לא פחות.
לא,
צריך להגיד. אוקיי, אנחנו מכירים את הסטיבן איי של העולם, זאת אומרת, הם מאוד נחרצים, הם ופרקינס וכל מיני כאלה.
הם יודעים הכל.
הם יודעים הכל, והם גם מתערבים ביניהם, מה שנקרא און אייר, זה מאוד משעשע.
טרולים.
כן, טרולים, אבל תדעת, ספורט זה חלק מהעניין. אני מסכים איתך שדנבר נראים הכי טוב עכשיו, למרות ש... ופה צריך לדבר קצת על העולמות החדשים.
לא נראים הכי טוב. הכי טוב נראים מנסוטה.
אוקיי, אז בואי נדבר על מינסוטה, שמציגה את השחקן ההגנה עם הצוגה המדהימה, עוד לפני שדבר על הגארדים ועל הביזרים, מציגה שחקן הגנה שכולם פחות או יותר היו מוכנים לשחוט את טים קונלי, שהגיע מדנבר אגב, שהביא אותו בטרייד הכי מושמץ אולי בהיסטוריה של כמה, 30 שנים האחרונות, רודי גובר, הבדיחה של הליגה, גם כשהוא היה שחקן הגנה כבר כמה פעמים ושלט ברחבות, מה שנקרא, ללא מצרים. תראי איך אני חוזר לז'רגון שלנו מפעם.
מעריב ספורט, כן.
לפני דורנו, אנחנו רק צחקנו על זה כבר. והוא נותן תצוגות הגנתיות, שלא יודע, מאז ביל ראסל, מתי היינו פעם אחרונה סנטר ששולט ככה, בכל מה שמתרחש סביבו, זה מדהים.
הוא שחקן הגנה מהטובים בכל הזמנים, והוא גם, אני חושב שהוא ניזון מזה שכולם שונאים אותו, הוא ממש שנו, משום מה. באופן כללי, אבל תראה, חשבתי על זה כשראיתי את המשחק של, מנסות המשחק השני נגד פיניקס. אף אחד מאיתנו, בוא נהיה כנים במהלך העונה, לא מה ששבנו וראינו משחקים של מנסותה. כמה שמורים מקום ראשון, שני...
ככה הצפייה מתנהלת היום, זה צריך להגיד.
לא, אבל גם לא, גם פה, אף אחד לא באמת ישב. אתה אומר, אוקיי, זה התאייד באיזשהו שלב, זה לא משהו לקחת ברצינות. ואז מגיעים
פלוסטה. סליחה, צריך להגיד ש... אני רק אשלים את הדיבור על הטרייד ההוא, שבעצם הביא למינסוטה במחיר עצום, שחקנים שישבו כביכול אותה משבצת, זאת אומרת רודי גובר שפשוט התיישב על המשבצת של קארל אנטוני טאונס, למרות שטאונס לא סנטר ולא רצה להיות סנטר ורוצה לקלוע שלשות, אבל הם לא הסתדרו, העונה שעברה זה הגיע למכות, הגיע למכות ליטרלי, גובר הלך והכניס אגרוף לשחקן של הקבוצה שלי, על הספסל שלהם, ופתאום איכשהו זה נהיה דבר גאוני out of the blue.
כן, קודם כל, שוב, משמעות של מאמן, קריס פינץ' מאמן מצוין. יש להם, אנטוני אדוארדס, הוא גדל להיות סופר 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 סטאר אמיתי, והם בעיקר משחקים הגנה שבאמת לא רואים ב-NBA. לא
מקדניאלס,
רואים,
מקדניאלס.
גם, הוא פשוט...
אם יש שחקן ההגנה של העונה ושל הליגה היום, רודי גובר, אז אחד מהשלושה או ארבעה שבאים אחריו, משחק באותה קבוצה איתו. מקדניאלס. שזה לא קורה הרבה. אפשר לחשוב אולי על שיקגו של רודמן ופיפן וג'ורדן, במובן הזה של כמות אנשים שידעו, או דטרויט של פעם, שכולם, שהיו שם לפחות שלושה, ארבעה שומרים גדולים, לא יודע, איזה דוגמאות אנחנו יכולים להביא?
לא מהעבר הקרוב.
כן.
לא מהעבר הקרוב, הם
נכון.
פוצם, ראיתי את המשחקים האלה נגד פיניקס, תראה, אוקיי, צריך לקחת את החברה האלה בחשבון, קבוצה טובה מאוד, שומרת, מאומנת, יש לה סופרסטאר, יש לה ביתיות, קבוצה רצינית מאוד. כולם, הרי כל האימורים שלפני הפלייאוף היו שפיניקס תנצח אותם, שפיניקס תדיח את מינסוטה. איפה זה? הסדרה הזאת תיגמר 4-1 נראה לי.
דיבור על ששחקנים שהם וטרנים במידה כזאת או אחרת, דורנט כמובן, הוא מאוד מאוד ותיק ומאוד פציע, דיברנו על זה בתחילת עונה או בסוף עונה שעברה כשהתחילו לבשל את כל הדבר הזה, בוקר שגם השנה הכניס לו מהמשחקים בגלל פציעות, וביל שעכשיו הוא נראה על הרגליים אבל כבר איזה 3 או 4 שנים בקושי משחק, זאת אומרת, אתה לא יודע מתי זה יעבוד, וגם כשכולם משחקנים, וגם כשכולם משחקים טוב, זה עדיין ביחד, כמה? 70 נקודות, 80 נקודות ביום טוב, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
הדבר הזה,
והם לא שומרים.
הם נראים עכשיו כמו שכולם העריכו שהם יראו. אין, זה פשוט לא עובד הדבר הזה, אתה מרכיב בכוח מין סופר טים כזו, כשאחד, דורנט, הוא כמובן, הרבה אחרי סיו, אין מה לעשות, הוא הרבה אחרי הסי, בוקר הוא לא מישהו, הוא כישרון עצום, אבל הוא לא מישהו, הוא יכול להתפוצץ ב-45 נקודות, אבל הוא לא מישהו שאתה יכול ממש לסמוך עליו, שיקח אותך, הוא הפרנצ'ייס פלייר שלהם, אני לא רואה אותו, לוקח אותם לאן שהוא, ביל זה היה טרייד שהוא בלתי מובן, לא היה מובן אז, הוא פחות מובן היום, זה פשוט לא עובד הדבר הזה, הגיע שם אונר חדש, הוא זרק מלא 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 כסף, והתוצאה היא, שני הפסדים למינסוטה, במשחקים שאפילו לא היו צמודים, פיניקס לא הייתה פקטור בכלל בהם.
לא. לא, וזה עצוב, לפחות ברמה של דורנט, כי הוא כל הזמן מחיפש, הוא כבר שנים מחפש איזושהי זהות עצמאית. וזה, הנדודים האלה, זאת אומרת, אתה יכולת לקחת, להישאר בגולדן סטייט, אין גרין, לא גרין, לא משנה, רבת, ראו, לא רבת, קבוצה של קרי, לא קבוצה של קרי, זה כך לא משנה בסופו של דבר, ועובדה שכששיחקת היית השחקן הכי טוב על המגרש, ולקחת פעמיים פיינלס MVP, ועשית כל מה שרצית לעשות, אז קצת פחות אהבו אותך, גרין צעק עליך, הוא צועק על כל העולם, הוא צועק על כולם. אני לא יודע, הניסיון הזה בברוקלין, לא ללכת לניקס, את יודעת, גם החלטה. הניקס רצו אותו.
כן.
למה? אתה לא מבין איפה נמצא ההייפ, אתה לא מבין איפה נמצא הלגאסי, ההיסטוריה? מה ברוקלין? למה ברוקלין?
לא, יותר מזה, הוא אמר שהוא בכוונה לא הלך לניקס, כי אף אחד לא רוצה ללכת לניקס, כי אף שם גדול הלך היום לניקס. אני אלך לברוקלין ואני אקים הכל מאפס. זה כישלון אחרי כישלון אחרי כישלון אחרי כישלון. אני כתבתי השבוע באיזשהו מקום, בלי שתי אליפויות שהוא הלך והשיג לעצמו עם גולדן סטייט, קווין דורנט זה קרמלו אנטוני. מה ההבדל?
ההבדל הוא, ההבדל, אם חייבים להגיד, ההבדל הוא בכל זאת במגוון היכולות, במה שנקרא,
לא, זאת אומרת הקריירה.
כן, לא, קריירה, אבל יש, אבל אנחנו מכירים המון דוגמאות של קריירות שנשרפו על הרבה מאוד דברים. יודעת, אפשר ללכת על ברקלי, ואפשר ללכת על יואינג, אם את רוצה, ואחרים, אבל העניין הוא שלכל האחרים לא היו יותר מדי אופציות כשהם הגיעו לשלב הזה בקריירה שהתחילו לחפש. בדורנט זה היה בידיים שלו, שזה הבעיה העיקרית. שזה בגלל זה, לא, לדעתי, לא. נמצא במקום הרבה יותר גרוע מכל הדוגמאות האחרות של האנשים האלה שניסו להשיג אליפויות. יש כאלה שהשיגו, גרי פייטון בסוף הדרך במיאמי, וריצ'מונד בלייקרס, כל מיני שחקנים שהיו משלימים במקומות בסוף הקריירה. קארל מלון ניסה, גם לא הצליח. סטיב נש, אצל דורנט, העולם היה בכף ידו, ליטרלי. זה פשוט
לגמרי,
מדהים עד כמה שהבחירות שלו היו אומללות.
הוא הלך בגיל צעיר להשיג את האליפויות האלה, הוא לא חיכה עד סוף הקריירה, הוא הלך בגיל צעיר, הצטרף לקבוצה שהייתה אלופה כבר בלעדיו, אני לא לוקחת ממנו שום דבר, הוא היה עצום בשתי האליפויות שלהם, אין פה זה, אבל אלה האליפויות שלעולם ירגישו קצת לא נעימות.
עוד אחד מהאגדות האלה של הליגה, של אליפויות עם כוכביות, את יודעת, אני
לא
מתשים
על הכוכבים.
הוא היה לו חלק עצום באליפויות האלה.
בוודאי, אני לא שמה לו כוכבית על הדבר הזה. אני כן אומרת שהוא הלך לקבוצה שהיא כבר הייתה אלופה, היא כבר הייתה מוכנה, היא הייתה מבושלת, הוא חיזק אותה מאוד 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 מאוד.
הוא הפך אותה לבלתי מנוצחת. בוא נגיד שאם הם רצו, שאם לברון הסתכל כל הזמן על מייקל ג'ורדן בקטע הזה של שושלת, של דיינסטי, של 3-3, או 6-6 טבעות, או רצף של, את יודעת, של הסלטיק של פעם עם 11 אליפויות, whatever, גולדן סטייט של החבורה הזאת, של רביעיית דורנט, קרי, תומסון וגרין, יכלה ללכת 10 שנים, בלי שאף אחד יתקרב אליהם בכלל.
הם ממש יכלו ללכת, ממש, 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 אבל הוא רצה, הוא בגלל שהוא כל כך חסר ביטחון.
Arrogant.
לא, אפילו, זה אפילו לא ארוגנטיות, הוא כל כך חסר ביטחון בתוך האור שלו, בשביל מישהו כל כך מוכשר, וכל כך מצליח, וכל כך טוב. הוא היה חייב ללכת, והוא שמע את הקולות, והוא אמר, אוקיי, אז אני אלך למקום אחר, ואני אראה לכם שאני יכול לבד לקחת קבוצה. ולא, זה כישלון אחרי כישלון, ועכשיו זה מאוחר מדי.
כן. אנחנו הזכרנו את אוקלאומה סיטי, הם סיימו את הליגה במקום הראשון במערב. והם טובים מאוד, וגם הם מובילים 2-0 ועל ניו אורלינס, וניו אורלינס בלי זיון לא ילכו לשום מקום.
כן.
וגם עם זיון כנראה שהם לא ילכו לשום מקום. השנה די עבודה, ותכני, זה דוגמה נורא שמזכירה במידה מסוימת את הניקס, קבוצה שנבנתה ממש מלמטה. אמנם בחלק בבחירות דרפט משל עצמם ושחקנים שגדלו אצלם, אחרים שהם הביאו כמו שי גילדריץ' אלכסנדר שהובא בטרייד בשביל פול ג'ורג' מהקליפרס, טרייד שגם עליו דובר בלי סוף, ונהפך לשחקן אחד מהחמישה או אחד מהשלושה הטובים בליגה היום, יגמור כנראה שני בבעלות של ה-MVP, ועדיין הם שלב, שניים או שלושה שלבים לפני הסי. זאת אומרת, יש להם, הם כן. כולם צעירים, הם כולם עם חוזים לטווחים יחסית ארוכים, עם בחירות דראפט ואופציות להחתים שחקנים מהגדולים שאפשר לעלות על הדעת. יש רק בעיה אחת, הם מוקמים באוקלאומה סיטי. ולא יודע כמה אנשים רוצים לבוא לגור שם לכמה שנים הקרובות.
אבל הם לא צריכים. הם לא צריכים, אני חושבת שהם מוכיחים... כאילו סם פריטי הוא אחד הג'נרל מנג'רים הכי טובים שהליגה הזו ראתה בכל מה שקשור לראייה לטווח ארוך, הוא גם למזלו ההנהלה, הבעלים, יש להם סבלנות, אמרו לו תלך תעבוד.
כן.
והוא במשך כמה שנים עשה טריידים על טריידים ופשוט צבר עשרות בחירות.
כן, כן, זה קבוצה שיש לה יותר נכסים מכל הליגה ביחד, זה מדהים.
כל כך הרבה נכסים, ועכשיו תחשוב על זה שלפני שנתיים הם היו כל כך גרועים, שהייתה להם את הבחירה מספר 2 בדראפט.
והם לקחו את שחקן עצום, כן?
כן, לא, אני מנסה להסביר את המהירות, את מהירות הקפיצה. לפני שנתיים הם היו לקחו 2 בדראפט, שנתיים אחרי הם ראשונים במערב, הם קבוצה נהדרת, נהדרת. יש להם עדיין המון חושות, אין להם שום דבר מתחת לסל.
כן, הם נמוכים, הם קטנים ורזים מדי, כן.
כן, בדיוק. אני לא חושבת שהם יכולים, הם לא יהיו אמיתי על אליפות השנה, אבל זה לא מול דנבר. אבל הם קבוצה שבשנתיים שלוש הקרבות תיקח אליפות. יש לי מעט מאוד ספק בעניין הזה. הם נבנו הכי נכון ובריא שאפשר לדמיין, זה ממש בניית גולדן סטייט.
אני חושב,
זה שונה אפילו מהניקס, כי זה באמת היה מאפס עם כלום.
נכון, נכון, למרות שגם הניקס, אמרנו, בניקס זה אף פעם לא מאפס, אבל אף אחד מהשחקנים המשמעותיים של הניקס היום לא היו לפני 3 שנים בקבוצה הזאת. אז זה כמעט מאפס, אבל זה דיון אחר. חוץ מרנדל, וגם הוא בעצם אקוויזישן של מה, 4 שנים? לא כל כך 4 שנים שם. הוא הרי התחיל בלייקרס ועבר לניו אורלינס, לא חשוב. הסיפורים... הסיפורים אוקלאומה סיטי הוא מרתק, כי אנחנו זוכרים גם את הגלגול הקודם של אותו פרסטי, אותו סם פרסטי שבנה בעצם את הקבוצה ובחר בדראפט שנה אחרי שנה את קווין דורנט, את ג'יימס הרדן, או בסדר הפוך, את ווסטברוק הרדן, והביא את איבאקה. זאת אומרת, הקבוצה ההיא שהגיעה לגמר ממיאמי, כי מה לעשות, לברון והשלישייה הגדולה, אבל זו קבוצה שהייתה צריכה לקחת אליפות, עם כישרונות הגדולים ביותר שהליגה הזאת ידעה ב-20-15.
נכון, והתפרקה כי ג'יימס הרדן ברח, כי זה מה שג'יימס הרדן עושה, ובאמת הכל, ואז דורנט גם שנה, זה התפרק, אבל אז ראית גדולה של פרנצ'ייז בריא, של הבעלים אמר לו, אוקיי, מתחילים מאפס מחדש.
אפילו ניק הוליסון, את יודעת, אני חושב עכשיו על השמות שהיו אז בקבוצה ההיא, או איך קוראים לו, הניו זילנדי, שכחתי כבר, את יודעת,
המוח שלי,
אדמס, כן, הם כולם היו בני המקום, זאת אומרת, לא מאוקלאומה סיטי, אבל הם התחילו את הקריירה של ה-NBA שלהם שם, או בטריידים כשחקנים שאף אחד לא ידע להם, או בהחתמות של פרי אג'נטס, או בדרפטים. זאת אומרת, הם לא עשו שום טרייד גדול על כוכבים, זה לא קרה.
לא.
זה לא קרה. וגם עכשיו, כשהם יחתימו את SGA, כשהגדירו בטרייד את SGA, הוא היה שחקן של הפרוספקט עדיין. זה היה אחרי עונת הרוקי שלו, משהו כזה. זה היה ממש מאפס.
לא רק זה, אין אף אחד בעולם שהיה אומר לך אי פעם שזה מה שיקרה, יצא מ-SGA.
נכון.
אין דבר, אף אחד לא רואה את זה. ומי שאומר לך שהוא רואה את זה, משקר. אף אחד לא חושב שיש... לא, אתה יודע מה? גם לא. זה כמו שתדבר עם אנשים מדנבר, והם יגידו לך, אף אחד לא חושב שזה מה שיהיה מיוקיץ'.
טוב, אנחנו יודעים, נכון, יוקיץ' זה סיפור סינדרלה, באמת יחיד בדורו, אבל זה באמת עולם אחר, הוא גם לא גדל באמריקה, ככה ש... קשה מאוד להשוות. ואני חושב שצריך לסיים עם הסדרה שהיא הכי... לא יודע, הכי בלתי צפויה, הכי מוזרה, עם המשחקים הכי בלתי סבירים שראינו, הקליפרס שיש להם יתרון הביתיות על דאלאס, תמיד הקרבות של 4 ו-5 זה לחיים ולמוות, ומשחק ראשון בלי קוואי, שדיברנו עליו ככה באופליין, שזה ממש טרגי, איכשהו שנה אחרי שנה אחרי שנה מגיע, או לא מגיע לפלייאוף, הוא מגיע לפלייאוף ומקרטע, והם שיחקו בצורה מדהימה, דלס לא הגיעו למשחק או בכלל במשחק הראשון, והקליפרס פשוט היו מצוינים, כמעט כל מי שעלה היה מצוין, ודלס בכלל לא היו במשחק, וקוואי לא שיחק, באופן מדהים, איך פיני סימוס אמר, breaking news, קוואי, it's not playing. ואז במשחק 2, שנראה שהם, הלאה, נו, סוגרים עניין, אנחנו מלבישים את קוואי, הוא נראה כמו גבייה מהלכת. זה היה מעורר רחמים, והם הפסידו את המשחק.
כן, אני לא חושב שהוא היה צריך לשחק. אני חושב שהוא שחק תחת, הוא שחק בלחץ הכללי, בלחץ שלו על עצמו גם, כי באמת זה 4 עונות כבר של פלייאוף, שקוואי מגיע לפלייאוף והוא איננו. ודווקא העונה, כל עוד הוא היה בריא, הוא נראה כמו קוואי של פעם.
עונה מדהימה, עונה רגילה מדהימה.
ואז קורה מה שקורה, 4 שנים ברציפות. מה שהפתיע במשחק השני זה דווקא לא הקליפרס, כמו ההגנה של דאלאס.
הגנה של לוקה דונצ'יץ'.
לוקה.
לא שמר ככה בחיים שלו.
יוצא מהכלל בהגנה, יוצא מהכלל. תראה, אם לוקה וקיירי זה 1-2, לא יודעת, אין לאף אחד עוד אחד, אין. יש עוד מישהו? על הנייר זה לברון ודייביס, אבל לא.
לא לברון ולא דייביס הם לא סקוררים ברמות שמסוגלים לעשות צעד בכל רגע נתון כמו השניים האלה. והם לא סקוררים בהגדרה, זאת אומרת, הם קולים נקודות, אבל זה לא התפקיד שלהם במגרש, אין מה לעשות.
לוקה וקרי זה, אם הם מתפוצצים, אז אתה, אני לא יודעת איך אתה, אי אפשר לעצור את זה בכלל, כי גם מסביב יש שחקנים נחמדים מאוד, אבל זה כל כך שביר כל הזמן, כי אתה לא יודע, אתה לא יודע איפה, באיזה צד של, באיזה עונה הסריטה של קרי תבוא היום, ואתה לא יודע אם לוקה יהיה היום המצב רוח של אני מחזיק את הכדור כל המשחק, או אולי אני פתאום מוסר קצת.
ראינו את זה אגב בדקה האחרונה של המשחק של הקליפרס, הם ירדו לפיגור של 6 נקודות, ולוקה צעק על כולם, הוא לא אשם בשום דבר, הוא כל הזמן רק על השופטים, ועל המאמן ועל השחקנים שלו, והוא כמעט הרביץ לקליבה, וזה בסוף, ובסוף כשהם היו בשוויון או בפיגור 3, למי הוא מוסר מתוך הערבוביה של מה שנקרא במרכז הרחבה? לקליבה שעומד בצד, וכל היה שלושה כמו גדול, ואז הם מתחבקים כאילו שהפקיעו גול. אבל תראי,
הוא טיפוס לוקה, הוא טיפוס.
נכון, אני חושב, אבל אני חושב שפה, ופה, את יודעת, שוב, אחד מהשלושה ש... שכנראה סיימו בשלישייה הראשונה של, אני לא יודע מה הסדר בינו לבין SGA, סביר לנו שהוא יגמור מקום שלישי, אבל סתם ניחוש, אני לא יודע, אבל אין ספק שיוקיץ', לוקה ו-SGA יהיו שלושת המובילים ב-MVP, בעיניי לפחות, ממה שאני מקשיב
לא, הם הפיינליסטים.
הם כבר הודיעו, אוקיי, אז הם הפיינליסטים.
באופן רשמי.
אז עכשיו רק הסדר של 2 ו-3 כנראה עוד לא ברור. יש בעיה, יש בעיה, לוקה, אני לא יודע אם יש הרכב או שיטת משחק או שחקנים משלימים או כוכבים לידו, משנה איך תקראי לזה, כי קיירי הוא לא שחקן משלים, הוא סופרסטאר, אי אפשר להגיד שהוא שחקן משלים. רמת הציפיות שלו מכל אחד שנמצא על המגרש, או הציפיות שהוא יבינו את מה שהוא רוצה לעשות, או הציפיות שיבינו את משהו שהוא עוד לא יודע שהוא רוצה לעשות, כי הרבה פעמים את רואה שהוא מתחיל לעשות, או שהוא משחרר כדור מזה 80 מטר, לפעמים זה נכנס, ברוב המקרים לא, אבל שוב, סטטיסטיקה של כדורסל אנחנו מכירים, הוא לא סטפן קרי, הוא לא קיילן קלארק, לא דיברנו עליה. זה לא קלעי ברמה הזאת, והנרגנות וה-ups and downs האלה בלהיות קבוצתי ולהיות אנוכי, או לא אנוכי במובן של אני רוצה לקלוע יותר נקודות, זה פחות מעניין אותו, אנוכי במובן של הוא רוצה לשלוט על כל רגע שהכדור נמצא בהתקפה כמובן. איך את רואה את זה? זאת אומרת, הוא הופך את זה לטניס במידה רבה, זאת אומרת,
אני מסכימה איתך, מסכימה איתך, זה ממש לגמרי, תראה, לוקה הוא עצום, הוא חד קרן, משהו, והוא גם, ואני מאוד אוהבת אותו.
לייקווייז,
אני לא חושבת שאפשר לא לאהוב אותו, כן?
נכון.
אבל
גם צריך לזכור שהוא בן 24, פורגת סייק, הבן אדם מפלצת שעוד לא הצליחה לגדול בכלל.
הוא עדיין מאוד צעיר. אבל אני מסכימה איתך. הוא צריך ללמוד לשחק קצת אחרת. כי בדרך הזו, אני לא יודעת, הוא נורא הפוך מיוקיץ, מהבחינה של הוא רודף אחרי הדבר הזה. ויוקיץ' לא. אני אפילו לא צריך להגדיר את הדבר הזה, אבל אתה יודע למה אני מתכוון, הוא חודף אחרי. ויוקיץ' לא. ויוקיץ' הוא מבסוט. הוא נורא תחרותי בדרכו השקטה, אבל הוא שחק כדורסל, הוא נהנה, הוא טוב לו לשחק ככה. ולוקה הוא רודף אחרי הג'ורדניות, יש לו את זה.
אני לא חושב שראיתי, אני אחדד, אני לא חושב שראיתי, חוץ מאשר באמת באזר ביטר, או כשמרי קלה את השלשה, את הלא שלשה, את הכדור מעל אנטוני דייביס, וניצח משחק משחק 2 כמעט בנס, למרות שהם היו בשוויון, ולכתי תדעי מה היה יכול להיות בערכה, אבל כמעט ולא רואים את יוקיץ' יוצא מגדרו, גם כשהוא עושה מהלך, מנצח משחק, גם כשהוא קולע שלושה בלתי אפשרית, גם כשהוא על הבאזר פתאום נותן מאיזה, לא יודע מה, 15 מטר, בנקינג שוט כזה שנכנס, והוא מסתכל על זה, אוקיי, זה נכנס. אצל לוקה, כמעט כל דבר זה גול. כמעט כל קליעת שלוש שלו, או כשהוא מפרפר ומשאיר שחקנים על הגב שלו עם הרוחב בלתי נתפס של גארד שיש לו, או יש לו, הוא גוף של, הוא כמעט הגוף של יוקיץ', פחות כמה סנטימטרים, ברוחב ובעוצמה הפיזית, והוא גארד. זאת אומרת, זה לא דברים, אפילו מג'יק ג'ונסון לא היה בממדים האלה, זה לא זה, זה משהו אחר, זה שחקן שלא ראינו, זה, כל פעם אומרים שיש יוניקורנס כאלה, לא דיברנו על ויקטור, על ווימבניאמה שיהיה בלנדסלייד, כן, רוקי העונה עם סיכוי להיות באחד מ... לפחות בחמישייה השלישית זה לא יקרה, אבל היה צריך להיות איפשהו ב-20 הטובים ביותר של העונה בכללי, ואפילו זה של ה-MVP בטח ב... לא יודע מה, איפשהו בין 10 הראשונים בהצבעות. עונה מדהימה, מגיעים מאירופה שחקנים שהעולם לא ראה. שהעולם לא ראה. מה? איך? איך אמריקאים מתמודדים אם כבר אנחנו... גולשים קצת להסתכלות הזאת היותר אמריקאית קלאסית.
אני חושבת שהם בסדר עם לוקה, כי הוא נורא אמריקאי בצורה שבו הוא מתייחס לכדורסל, כאילו הוא שחקן, אתה רואה שהוא מישהו שאם היה גדל באמריקה, הוא היה כזה, ומבי זה כמובן, אתה יודע, זה באמת אין בכלל ללך ל... אתה לא יכול... זה גם נורא מוקדם. עם יוקיץ' יש להם בעיה, כי יוקיץ' הורס להם... יוקיץ' הורס להם את כל מה שהם ידעו על ה-NBA.
הם שונאים אותו, הם מעריצים אותו ושונאים אותו בו זמנית.
בדיוק, בדיוק.
הוא מקלקל להם את התענוג מלסנוא זרים.
הוא מקלקל... הוא יוקיץ' הוא... אני לא יודעת לגבי סינת זרים.
לא, אני סתם צוחק. כאילו לא לקבל, לא לקבל את העובדה שיש שחקנים טובים יותר שלא גדלו בארצות הברית.
לא, גם את זה הם יכולים לקבל. זאת אומרת, עובדה שהם מקבלים את לוקה, כי הוא נורא דומה לשחקן אמריקאי. אבל יוקיץ' הוא מפרק את כל מה שהם יודעים על כדורסל NBA. בא שחקן שעזוב לקופץ סנטימטר מהקרקע, אבל משחק כמו בספרים. ובא כאן שלא רודף אחרי התהילה הגדולה, ולא, הוא עושה את המספרים שלו בלי לחפש אותם, הוא לא זורק אם הוא לא חייב, הוא לא, והוא גם, הקטע, מה שאמרת, שהוא לא מגיב, שהוא קולס, זה אותו דבר, הם מסתכלים עליו, אי אפשר לחדור אותו.
לא תתפסי אותו מה שנקרא בטונטינג, אין אצלו טונטינג בכלל.
אין דבר כזה, ואם אתה עושה לא את זה, זה לא מזיז לו, הוא לא שומע את זה בכלל.
האחים שלו מרביצים ביציע, אבל זה סיפור.
בדיוק, האחים שלו מרביצים בשבילו, והוא כלום. וזה כל כך לא דומה לכדורסל ה-NBA, וזה, אם רוצים להגיד כאילו, שנאת זרים, זה לא שנאה של זר.
לא, שנאה של מישהו שהוא לא כמוך בשום דמיון.
כן, כדורסל שהוא נורא עזר, ויותר טוב מכל מה שיש לך. וזה, עם זה קצת קשה להם.
כן, אני חושב שאנחנו הוותיקים, נזכור את זה, אני זוכר את זה לא רע בכלל, עם פטרוביץ', שלקח שנים להבין את מה שהוא יודע לעשות בכדורסל, וזה נקטע כן. כמובן בצורה טרגית, ועם קוקוץ', שכשהגיע לשיקגו, זה היה אחרי שהם כבר לקחו 3 אליפויות, ואחרי שהם נהיו מייקל וסקוטי וכו'. ואני זוכר שהייתי שם אז וניסיתי לראיין את סקוטי שכאילו קוקוץ' היה אמור לבוא על המשבצת שלו, והיה ברור שהוא בלחץ מהעניין הזה. זה פשוט מדהים היה לראות, והוא ברח מהשאלה, הוא לא היה מוכן, just another player, וכשהוא הגיע, ובעיקר בשנות הפרישה של ג'ורדן, בשנתיים האלה ואז כל התרגילים של פיליפ ג'סון עשה עם סקוטי פיפן והמיגרנות שלו והאגו שלו, פתאום הם ראו שחקן שמשחק, כמו שהם לא ראו ששחקן כדורסל משחק, ואחריו זה רק יוקיץ' דונצ'יץ' כמובן עם מה שאמרנו, אבל יוקיץ' הוא לגמרי חייזר במובן הזה שהם לא יודעים איך לאכול אותו, עד לרגע זה הם לא יודעים איך לאכול אותו, שזה מדהים, ודווקא מי שכן מפרגן זה הפיגורות הכי גדולות, לא כל מיני הייטרים, שאני לא זוכר, שמוד, ראיתי מישהו שהוא לא שחק, הוא אמר עליו שהוא לא שחקן, מישהו שלא היה כוכב גדול במיוחד, אבל כשאני מסתכל על שק ועל ברקלי ועל לגלר.
הם יודעים כדורסל.
כן, השחקנים שמבינים כדורסל, פרשנים יובי בראון כמובן, דוריס ברג ו, ו, וכל, וכל ה, מה שנקרא הדור החדש שלהם, הם, 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 הם פשוט מתעלפים מהדברים שיוקיץ' עושה על המגרש, זה מדהים
כן,
לראות.
כן, כן, כי הם מבינים כדורסל,
כן.
כן.
יפה, אז עברנו פחות או יותר על כל הדברים המעניינים שקורים עכשיו בפלייאוף, השיחה התארכה, אבל אני לא שמתי לב בכלל, ומבחינתי שאפשר להמשיך ככה לתוך הלילה, ונדמה לי שאפילו זה קצת ריפה לך את הברונקייטיס, או משהו, זה לא יהיה, קצת.
זה הסיח את דעתי קצת, זה כן.
לא, לא רע, את יודעת מה? שאלו אותי קודם, עם מי אתה הולך לדבר? עם ציפי? על כדורסל? עכשיו שכל פה בוער, תנו לי לברוח לשעה, שעה וחצי מהחרה הזה שמתקיף אותנו מכל הכיוונים. בסך הכל, עונה לא רעה, למרות שנדמה לפעמים שיש הרבה משחקים לא חשובים, אבל אני חושב שהעלייה של הקבוצות שציין, כמו אוקלאומה סיטי ומינסוטה דאלה שנתנה חצי עונה מדהימה בחצי השני, הניקס שהיו באמת גילוי אדיר, אורלנדו שנתנו עונה הרבה מעל הציפיות, כל מיני קבוצות כאלה, אינדיאנה שנתנו עונה התקפית, לפחות בחצי הראשון שלה, מספרים מטורפים. סך הכל היו כמה דברים מעניינים בעונה הרגילה, והפלייאוף מתחיל להרגיש כמו משהו שלא יהיה דומה לדברים אחרים, בגלל הקבוצות המאוד מאוד צעירות שהולכות להיות, ללכת רחוק מאוד. גם את מרגישה ככה?
אני בכל שנה חושבת שהפלייאוף יהיה הכי טוב שהיה אי פעם.
אבל אני מכיר אותך, בסדר, אבל בכל זאת.
ולפעמים זה כן ולפעמים זה לא. אני חושבת שכן, כן. אני עדיין חושבת שאנחנו הולכים
דנבר בוסטון.
סלטיקס ניקס בצד אחד. דנבר, אני עד היום, אני בתחילת הדרך חשבתי שאנחנו הולכים לדנבר, קליפרס או דאלאס, ועכשיו אני חושב, בעצם אני לא יודעת אם אמורות להיפגש בדרך.
דנבר שני, זאת אומרת, הם לא יוכלו להיפגש עם אוקלאומה סיטי לפני הגמר.
לא, אז הם מדברים, אז הם נפגשים עם מינסוטה לפני הגמר. הבנתי. אוקיי. אז זהו, אז התכוונתי, אוקיי, אז לא יהיה דנבר מינסוטה בגמר, למרות שזה אני חושבת צריך להיות בגמר.
לפי הברקט,
זה לא מה שיהיה.
זה יכול להיות אוקיי, סי דנבר בגמר.
כן, אוקיי.
ברמה עוד.
אוקיי, סיטי, אוקיי, אז זה כבר באמת יכול להיות גם דאלאס, כי אני חושב, דאלאס או הקליפרס יכולות לנצח את אוקיי, סיטי, אני לא חושבת שזה בכלל לא מופרך. אז הגמר יהיה דנבר...
מול מישהו.
מול מישהו, וזהו, אני יודעת, נראה מה יהיה.
כן, אני סקרן, במערב זה מעניין, והדבר הכי כמובן דרמטי זה 4-5, קליפר זה, וזה תלוי לדעתי ב-80% במצב של קוואי, כי אם הוא חוזר להיות קוואי של העונה הרגילה, אז הקליפרס ייתנו פייט רציני ויכולים לנצח את הסדרה. אם הוא יראה כמו שהוא במשחק 2, לא יודע, זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב, כי לסמוך על הרדן וווסטברוק ו פולבור ג'ורג מצוין, אבל הוא כבר לא השחקן שיחריע לבד סדרות, זה לא יקרה כבר, זה לא זה. ודאלאס יכולה לעשות כל דבר, יכולה להפסיד 40, יכולה לנצח 40, ממש אי אפשר לדעת מה המקרה שלה. אבל מה שהכי מסקרן זה לראות ממה עשויה בוסטון. אני בסוף, כשאנחנו מסתכלים על העונה הרגילה ועל הדומיננטיות, בעיקר במזרח, אבל זה לא נכון שזה רק במזרח, כי הרקורד מורכב מכל המשחקים של העונה, הם היו פשוט כל כך הרבה יותר טובים וכל כך הרבה יותר חזקים ודורסניים והכי סיסטמטיים, שאם מיאמי מוציאים להם את הרוח מהמפרשים, גם אם זה ייגמר בסוף בניצחון של בוסטון, זו כזאת מכה לאגו ולביטחון שאני לא יודע
מה זה. תלוי, אם עכשיו הם נצאים 3 משחקים וזה נגמר 4-1, אז אין פה, אתה יודע.
אני יודע.
אי אפשר לדעת, אני עדיין חושבת שהם הרבה הרבה יותר טובים בקבוצות אחרות, הם פשוט, כן, צריך לראות איך הם נראים מנטלית, זה מה שיש.
זהו, עברנו על הכל?
כן.
פחות או יותר. טוב, אני מניח שהפגישה הבאה בעניינים האלה, כן, לא בדרק האחר, תהיה לקראת הגמר, אולי משהו כזה, יש לנו איזה חודש ככה, של ריליף, נהנה מהכדורסל, וטוב שיש למה לברוח מדי פעם, באמת נורא נורא חשוב. מי שאין לו את זה, אני חושב ותקוע מול המהדורות, בכל מקום בעולם, אבל אצלנו כמובן הרבה
לא, זה
יותר.
בלתי נסבל. זה
זה,
בלתי נסבל.
זה, זה לא חיים. אני חושב שאנשים נמחקו
גם
פה.
פה. גם פה.
חייבים, 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 זה, אני גם בורח לספרים. אני קורא, אני מתעסק עם הדברים האלה. והאמת היא שברמה האישית, אני אומר, אנשים אומרים לי, אחי, חסבלנות, כל ההקלטות והכל. זה מציל אותי. זה מרפא לנפש. גם השיחות הקשות. אני עושה משהו.
ברור.
ציפי שמילוביץ', אני מאוד שמח שבכל זאת, למרות הקשיים הפיזיים, התפנית אליי, ונורא נורא נורא נהניתי. אנחנו מדברים כמה? שעה וחצי. שעה וחצי, בלי לשים לב. אני מקווה שהעוקבים המתמידים והאוהדים השרופים, או הפחות, ייהנו כמו שאני נהניתי. תרגישי
תודה
טוב,
רבה, טובי.
בריאות,
תודה
ביי
רבה,
בינתיים.
שמור על
ביי,
עצמך.
ביי,
ביי.
ביי.